הקוגיטו, עם אברום בורג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום, כאן אברום בורג, ברוכים השבים וברוכות הבאות לקוגיטו, אל ספריית הטקסטים של הישראלים, והיום, שוב, עם חבר ושותף ומורה ו... כל מיני דברים נוספים ונהדרים, הפרופסור צבי בן דור בנית. שלום צביקה.
שלום, שלום. שמח לפגוש אותך עוד פעם, אברום.
תמיד, יש לנו איזה עלייה לרגל.
בדיוק, ואסיר תודה שהסכמת במהירות על לעשות את הפודקאסט הזה היום, שתכף נגיד מה
נוסף. תכף נדבר עליו, אבל קודם נשוב ונציג אותך. אתה ישראלי בכל רמ"ח איבריך ומעט הגידים שעוד נשארו לך,
כן.
נכון? אבל הרבה מאוד שנים פרופסור ב-NYU בניו יורק, על לגבי הגולה, התפוצה האפריקאית, גלובל היסטורי, היסטוריה מודרנית ומודרנית מוקדמת של סין, אסיה, כלומר, אתה נע בין סינית לערבית לעברית.
כן, והיסטוריה של האסלאם. ואם היית מסתובב אחורה, אז היית רואה שלושה פורטרטים. אחד של הבן איש חי, אחד של ג'ינגיס חאן ואחד של מאו צ'טונג.
יש הבדל ביניהם?
אני חושב שאני היחיד בעולם שיש לו...
כן, שיש לו שתם, זה נכון. וכשקבענו לקבוע, מיד התכנסנו בעצם לאדם אחד יחיד ומיוחד, ולספר מאוד מאוד ייחודי, סמי מיכאל וחסות.
כן.
כלומר, סמי מיכאל אני יכול להבין, למה דווקא חסות מכל היצירה שלו?
כמה סיבות. אין שום ספק שזה רומן, הרומן הכי חשוב שלו, למרות שהוא כתב כמה רומנים שיכולים להתחרות, זה הרומן הראשון
הכי חשוב שלו. העידה, חצוצרה בוואדי, יש...
ויקטוריה.
נכסי צאן ברזל.
כן.
כן.
זה רומן גם שנכתב פחות או יותר, כמעט אפשר להגיד, זה יוצא ב-77, אבל הוא נכתב למעשה כמעט מיד אחרי מלחמת יום הכיפורים. הוא עוסק בכמה היבטים של חסות, אבל הייתי רוצה להגיד שהוא עוסק בשאלה הכי עמוקה שלו, הסוד, לא הפשט רמז ודרש, אלא הסוד שם, אני חושב, וזה פרשנות שלי כמובן, זה החסות שאנחנו נותנים, לפלסטינים, והחסות שהמזרח התיכון נותן לנו בתור יהודים במזרח התיכון.
דקה, דקה. סמי מיכאל נפטר...
באפריל השנה.
זה אתה. מגדולי סופריה של ישראל, יכול להיות שמעולם לא זכה למעמד הקנוני מסיבות שתכף נגיע אליהם. מעמד קנוני, זאת אומרת, לא לומדים אותו לבגרות, אולי היום כבר כן, אני לא יודע. יליד עיראק, קומוניסט, נמלט על... בשל... קומוניסטיותו
כן.
לאיראן, מגיע שם, משם ליפו, החברים מהמפלגה מציעים לו, בוא בחיפה יש לנו מה לתת לך עבודה, ובעצם הקומוניסט האיראקי החיפאי הופך את חיפה, ודאי בספר הזה, למעבדה, או המנסרה דרכה הוא בוחן את כל המבטים החברתיים הישראלים.
כן.
הרקע אמרת הוא מלחמת יום הכיפורים, ורק נספר בקצרה את הסיפור, כי לא נעסוק בספר עצמו, חבורה של אינטלקטואלים קומוניסטים, גם יהודים, גם ערבים, גם נוצרים, גם מוסלמים, דרכו מותחים את הזהות שלהם עד הקצה, היהודים את הישראליות שלהם, הערבים את הערביות שלהם, ויש ביניהם הכל, פוליטיקה, חברות, רעיונות, סקס, והמון המון זהות.
והרבה מתח.
המון, הכל מתוח, כן. ואף דמות לא שלמה, כולם פגומים קצת.
כן.
כשאתה אומר חסות, או שסמי מיכאל אומר חסות, זה במובן הפטרנלי של המילה, או זה העיר מקלט ההומניסטית?
זה, אתה צודק שיש פה, יכול להיות שיש פה איזה גם עניין פטרנליסטי של המילה, אבל בפשט של הסיפור, מדובר פה בחסות, שהגיבור, שאנחנו צריכים לדבר עליו הרבה, הגיבור המושתק של הסיפור הזה, מרדוך, נזכר בחסות ששכנים מוסלמים נתנו...
הוא מהגר מעיראק לישראל, גם הוא.
כן, כן, אחרי מהפכת עבד אל-קרים קאסם. אבל ב-1941 היה פרהוד, שזה ביוני 41, שלושה ימים בחג השבועות, היו פרעות ביהודי בגדד, בהשראה גרמנית נאצית, וזה היה סביב הנפילה של הממשלה הפרו-נאצית של רשיד עלי אל-גיילני בעיראק, ויש איזה רגע סיב בסיפור שהוא מזכיר אותו, שבעצם משפחה יהודית דופקת על הדלת של הביריון המוסלמי השכונתי, שלא לא בכלל לא היה כאילו חבר של היהודים, ומבקש חסות, כן? כדי לנצל מידי הפורעים, והוא מכניס אותם ונותן להם
והוא...
חסות.
דווקא הפושע הוא חסיד אומות העולם.
בדיוק. עכשיו, זה החסות שהיא ברקע, והיא ברקע ההיסטוריה העמוק של הרומן.
ואז פסט פורוורד, חיפה מלאת אזעקות ב-73, יש מלחמה באוויר, ו...
ופתחי, המשורר הסטאר, של המשורר כוכב, של
הפלסטיני. המשורר,
פלסטיני, של המשורר הפלסטיני, אזרח ישראל, של המפלגה הקומוניסט הישראלית, יש חשש שבגלל שיש מלחמה הוא יעצר, והמפלגה מצוותת אותו להיות, להתחבא, כלומר לקבל חסות, בביתה של, ביתם של קומוניסטים יהודים אשכנזים ותיקים, שהיא נשואה לקומוניסט עיראקי בשם מרדוך.
שמשרת בכלל בצבא במלחמה.
שיצא בצו 8 למלחמה, ואנחנו לא פוגשים אותו באופן אישי, הוא מספר דברים כל הזמן, אבל אנחנו לא פוגשים אותו ודמותו שם כל הזמן, אבל היא מושתקת. כן? שזה מהלך גאוני שסמי עושה בספר, כי מרדוך מספר לנו על הקריירה שלו כיהודי עיראקי, כקומוניסט בעיראק, ואחר כך גם כקומוניסט בישראל. והדבר שמרתק מאוד זה שלמרות כל הקומוניזם הזה, וזה חוזר כמה פעמים ברומן, מרדוך יצא לקרב באוקטובר 73 בלי היסוס. יצא למלחמה, כן? בשעה שבביתו מוצא מתחבא משורר קומוניסטי.
תכף נגיע לביתו, מה קורה שם.
בדיוק.
אבל עוד שנייה קודם, סמי עצמו, זיכרונו לברכה, אומר על הספר, זה הספר הראשון, אני מניח שהוא מניח, אומר בעברית, בספרות העברית, שמציג את הערבי כבן אדם כמוני. עד אז הערבי תואר בספרות העברית לא רק כאויב, אלא השונות הזו הייתה מהולה בהרבה גזענות, שאנחנו למור היהודים הישראלים, שייכים לגזע העליון, לגזע הומני, לגזע אינטלקטואלי, בעוד שהיריב הערבי, הוא מדשדש כתבת אדם, כפושע, כשודד, ולכן הדמות שלו השתקפה כך בספרות העברית. ראיתי, אומר סמי מיכאל, את העוול שנעשה להם, לא רק על ידי הממשל הצבאי, אלא גם בספרות העברית, וזה הפסד ענק כבר, גם לספרות העברית וגם עיוות המציאות.
כן.
כלומר, סמי מיכאל במסע של מרדוך הוא גם במסע של עצמו.
בלי שום ספק. בלי שום ספק.
תיסת המסע שלו רגע.
כן. אז בוא סמי מיכאל נולד בבגדד, ב-15 לאוגוסט 1926, והוא מצטרף למפלגה הקומוניסטית העיראקית בגיל 15.
כמו אגב רבים ביהודי עיראק, זה היה האליטה האינטלקטואלית כן. שם, נכון?
הוא נולד למשפחה שהיא בהחלט שכונת בתאווין, היא שכונה די מכובדת, כן, זה האנשים שאחר כך יזינו את ההיי סוסייטי העיראקי ברמת גן.
איפה ההורים שלך נולדו באיזו שכונה?
הם נולדו מעבר להרי החושך בכלל.
הם לא בגדדים אפילו.
כן, אנחנו נגיע לנקודה הזאת.
סקנד קלאס בתוך יהדות עיראק.
כן, אימא שלי מוצאה מבגדד, דרך אימא שלה, אבל אימא שלה הוגלתה בנסיבות כל מיני שונות לעיר אחרת.
כמו בסוגריים נגיד שיהדות עיראק, כמו אגב הרבה גלויות אחות, אם אתה לא בגדדי, אתה לא.
כן, טוב, כן. הזהרת אותי,
לא לגלוש.
לא לגלוש, אבל בוא נגלוש לשנייה ונסגור כן. את הפינה הזאת. יש פועל בערבית, שהוא צץ לפי דעתי באזור של המאה העשירית, מאה ה-11 או משהו כזה, לא לקחת אותי במילה, אני לא ססון סומך, שנקרא טברדדה. מה זה טברדדה? התבגדד.
התבגדד.
כן, ויש את זה גם בפלסטינית וגם בעיראקית מדוברת, אתה אומר, התברדדה, התברדדה זה להתבגדד.
כי בגדד זה ברדד.
כן.
ברדד, התברדד.
מה זה להתבגדד? נעשה שחצן או נעשה סנוב?
תל אביבי.
כן, התיאוריה שלי, מה זה? זה האנשים שהיו בירת האימפריה העבאסית, והעיר הכי מפוארת בעולם באותה תקופה. כשעשיתי את הרצאה על בגדד בבניר לפני כמה שנים, הלכתי וספרתי. היו בבגדד במאה ה-11 1,000 רופאים עם רישיון, אני כבר לא מדבר על אנשים שעסקו ברפואה.
מרפאים.
כן, שהיה להם רישיון ברפואה, כלומר, הרמה המדעית שם הייתה מדהימה, עד שבאו המונגולים והרסו את ה... זה היה מיליון כותרים בספרייה. אז עכשיו, התברדה דדיות הזאת, כלומר, העניין הזה של להיות מין ניו יורקר כזה של ימי הביניים, דבק בבגדדי.
ושם סמי נולד, ברחביה של בגדדי.
כן, 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 כן. עכשיו, יש את האלמנט הזה, ויש הרבה צחוקים בתוך, בקרב העיראקים על העניין הזה, כן, של הסנוביות הזאת של כל מיני. והוא חוזר לזה כל הזמן, הוא מדבר על זה, על הריבוד, כן, ועל שהוא גדל לתוך מציאות שבה היו הבדלים מעמדיים. עכשיו, יש פה נקודה מאוד מאוד מעניינת, שאני מקווה שנגיע לה כשנדבר על הקומוניזם. ההבדלים המעמדיים האלה, הם לא היו הבדלים מעמדיים במובן המרקסיסטי, שיש לך מעמד פועלים וזהו, ברעיון שלו לרובי קרוזנטל אומר, לא היה פולטריון בעיראק, היו אפנדים והיו פלחים, כן? היו עניים והיו עשירים, כן? הייתי אומר שזה יותר מעמדיות במובן האנגלי של המילה, כן? אלה שיש להם את המזלג בכיוון הנכון, ושיודעים לאכול עם הידיים, וזה, והם תרבותיים, אלה שהם כאילו...
הבהמות.
כן, אלה שהם אוהבים הבהמות, כן, אני, כן...
אנשים גסים יותר.
כן, ושם מפתע שלהם קוקני למשל, ולא פוש וכו' וכו'. כן, אז זה המציאות המעמדית שהוא חוזר אליה כל הזמן ומדבר אליה. וזה מושך יהודים רבים, יהודים רבים, להצטרף למפלגה הקומוניסטית העיראקית, שהיא בעצם נותנת שני מסרים גדולים, כן, ויש לה המון מסרים, אבל שני מסרים גדולים. אחד זה מסר אחד, שזה בעצם מסר שאפשר לקרוא לו לאומי. עיראק היא מדינה שיש בה סונים ושיעים ויהודים ויזידים וקורדים וטורקמנים וארמנים, כן, אסור לשכוח את הארמנים, כן, ועוד המון 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 מיעוטים. ובעצם צריך להפוך אותם לאומה אחת. כן? Mm-hmm. לאומה אחת, לא אומה אחת תחת ההגמוניה הסונית שנכפתה על ידי הבריטים, כשהבריטים יצרו את בית המלוכה העיראקי הסוני, כשהקימו את עיראק המודרנית בשנות ה-20, אלא אומה אחת ממש.
במובן, אם הקמנו מדינת לאום, אז הלאום שבאותה בדיוק. מדינה מורכב מכל אומות המשנה.
כן, וגם כמובן לגשר על הפערים המעמדיים הנוראיים, כן? יש קטע שהוא למשל שהוא מדבר על זה שהוא ראה, ואגב, כל הזמן חוזר לזה ברומנים שלו, ברומנים העיראקים, הוא כל הזמן חוזר לרבעים השיעים, ששם היה עוני נורא, כן? כי השיעים התחילו להגר בתקופה שהוא גדל בבגדד, התחילו להגר מדרום עיראק לשכונות מסוימות בבגדד, וחיו מן הסתם כמאגרים עירוניים, מאגרים לעיר.
בשולי גדל, העיר.
בשולי העיר, במקום הכי גרועים, וזה שהם שיעים, זה לא עזר להם, כן? להיות יותר... והוא היהודי, הוא נתקל בדברים האלה, והוא חוזר לזה שוב ושוב ושוב.
כלומר,
ושוב,
בעצם, כן. הקומוניזם ההוא, הוא חלק מבניית בניית האומה, בניית כן. השלם של האומה.
הייתי אומר שיש שם משהו שהוא מאוד פטריוטי. לא הייתי קורא לזה לאומני במובן הנציונליסטי של המילה, בוודאי לא. לא הייתי אומר שזה לאומי במובן...
במובן האירופאי, שבאותם שנים תופס גובה של לאומיות שוביניסטית, אלימה, גזענית וכולי.
כן, זה יותר, הייתי אומר שזה יותר מין פטריוטית כזאת, הייתי אומר שזה גאווה בעיראק,
ואז הוא נמלט כן, מעיראק, בזדור, הוא מגיע כן. לארץ, אבל דבר אחד הוא לא מאבד, זה את החדות האנושית שלו.
כן, יש עוד שלב מעניין, הוא כן, הוא נמלט מעיראק והוא הולך לטהרן.
כן, נמלט מזה, כן.
כן, ורחל, אשתו, פעם סיפרה לי, אמרה לי, יש לו, סיפרה לי, יש לו עדיין את הדרכון העיראקי, כי בניגוד נגיד להורים שלי, שיצאו עם הלסה פסה הזה, שיש עליו את החותמת, כן? לא יסתתיע נרג'ע אלא לעיראק, לא יכול לחזור.
לעולם לא יחזור.
לא יחזור, או כתוב, רוחה בלה רג'עה, כן? הולך בלי לחזור.
One way ticket.
ויש את החותמת הזאת. הוא יצא באופן לגיטימי מעיראק.
הוא לא כיהודי שבא ארצה, אלא כפליט פוליטי.
וזה היה לפני החוק שממשלת עיראק חקקה, כדי לשלול מהיהודים את אזרחותם, שזה היה שנתיים אחרי שהוא יצא. הוא בילה שנה באיראן, ששם הוא הצטרף למפלגת טודה, מפלגה הקומוניסטית האיראנית. כן?
של מוסדק?
לא, של, לא הייתי אומר של מוסדק, זה היה לפני, אבל יכול, זה יכול להיות שאנחנו באזורים האלה, okay. אני לא חושב שמוסדק היה קומוניסט.
אוקיי.
Okay. מוסדק לא שרד, אם היה קומוניסט בכלל לא היה, נהיה מוסדק, לא היו נותנים לו. אבל...
ומשם הוא בורח ארצה.
ומשם הוא בורח ארצה, כן. עכשיו, אין שום ספק, למרות שהביוגרפיה של מרדוכי קצת אחרת, אין שום ספק שבמקום הזה הוא כותב את הדברים האלה. עכשיו, בישראל, קורא לו, קוראים שני דברים. א', הוא נמצא במצב שהוא קולט את יהודי עיראק שבאים אחריו, כי הגל הגדול של הגירת יהודי עיראק לישראל מתרחש אחרי שהוא מגיע, הוא כבר נמצא בארץ.
של רוח קדים, של כן. שלמה היללת קומפני, כן.
כן. והדבר השני שקורה, שבאותו זמן הוא מיד, כמעט מיד מתחבר לאוכלוסייה הערבית בתוך ישראל, וגם הוא מספר את זה, למשל בחסות הוא אומר, כשמרדוך אומר שהגעתי לארץ אחרי 58, כן, אז הלכתי קודם כל לשוטט בכפרים הערבים ולחפש את עצמי שמה, כן. עכשיו, זה נובע גם מהצורך של השפה. יש פה קשר, יש פה זיקה הדוקה מאוד לקומוניסטים והייתי אומר קודם כל שהם פלסטינים דגולים, כמו אמיל חביבי, כן. שפה יש את אהבת השפה הערבית, פטריוטיות של השפה הערבית, פטריוטיות של האומה הערבית במובן הכי רחב שלה, גם כן של איזושהי זיקה קומוניסטית, אבל גם כן של זהות, כי האיש לא מדבר עברית.
הוא בא, בעצם הוא מדבר ערבית, לא סתם שהוא מדבר ערבית על בוריה, הוא היה פובליציסט, הוא היה כן. עיתונאי, והוא לא סתם כן. שהוא היה עיתונאי, הוא היה עיתונאי אופוזיציוני, ובמילים כן. במובן הזה, הוא מבין גם את הכוח המשטרי כנגדו הוא עומד, והוא מפחיד, זה לא כוח רך, זה כוח אלים, בריוני, רודף, הורג, ובצד השני הוא מבין גם את כוחן של מילים, הוא מבין גם את הרשעות של המשטר, גם את מסכנותו, את אפסותו של האדם, שיכול תוך שנייה להיות פליט כמו, וגם את הכוח שיש למילים, ככלי נשק פוליטי.
לגמרי. והוא גם מודע לזה, לפני 11 שנה אנחנו פרסמנו תרגום של אחד המאמרים הראשונים שלו מערבית לאנגלית, אני מקווה מאוד שחברי משה בהר יוציא את זה בקרוב בעברית, ששם הוא מדבר על המכאובים של האינטלקטואלים היהודים הערבים שמגיעים לארץ. ובואו נעצור לשנייה ונחשוב על זה, כי אנחנו מדברים על פלח באוכלוסייה שהוא לא היה גדול, אבל הוא ברמת אוריינות ערבית שאין כמוה. אנחנו מדברים על עיראקים, אנחנו מדברים על מצרים. בעיקר זה עיראקים כי זה קבוצת הרוב. מאוחר יותר גם מדבר על מרוקאים, אם כי אצל מרוקאים יש את העניין של הצרפתית. אבל כשאתה אומר אינטלקטואל יהודי ערבי, אז אתה מדבר על הבירות הגדולות של הספרות
שהם
הערבית.
שהם היו מטרופולין לכל דבר, קהיר, עם השפעות פתוחות מאוד, כן. כן.
קהיר, בירות, דמשק ובגדד. עכשיו, הרוב, אני לא רוצה, כגילוי נאות, כן, ברור לכולם שאני עיראקי וקצת סנוב גם, אבל אני לא רוצה להגיד שזה, הקבוצה הכי גדולה היא קבוצה של יהודים עיראקים, כי פשוט ההגירה מעיראק הייתה הכי גדולה. אז מן הסתם, כשאתה אומר אינטלקטואל יהודי עיראקי, יהודי ערבי, שכותב בערבית, בראשית שנות ה-50, רוב הסיכויים שהוא יבוא מעיראק.
אתה חושב על השמות העצומים, הדור הראשון זה הוא, כן. ובלס וססון, דור שני, שהוא, ודור כן. שני זה אלי אמיר, דור שלישי זה דודו בוסי, כלומר כן. יש כאן עומק תרבותי עצום.
עצום מאוד, ואני יכול להעיד על המשפחה, על האופן שבו אני גדלתי, אהבה לא נורמלית לשפה הערבית, אין דבר כזה, ממש אהבה נורמלית, מאוד 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 עמוקה לשפה הערבית, שני ההורים שלי לא זכו להשכלה, אמא שלי זכתה להשכלה, אחר כך בגיל מאוד מבוגר גמרה בגרות, והתחילה, והדבר הראשון שהלכה לעשות זה ללמוד ערבית קלאסית, כן? כבר יודעת ערבית, והעניין הזה של האהבה הוא לשפה זורם.
אתה יודע מי לקח את זה עד המקום הכי מרתק בעולם, חבר משותף שלנו, יהודה שרבני, יהודה כן, שנהב, כן. שבגיל 50 עשה ריסטארט לעולם, למד ערבית הגבוהה ביותר שרק אפשר, והוא מתרגם מכונן, הוא חלק כן. ממכתוב של ון ליר, אבל התרגומים שלו, את אליאס חורי, זה התרגום עצמו הוא מלאכת מחשבת.
כן,
זאת אהבת השפה.
המפעל של יהודה הוא מדהים, הוא הישג נוירולוגי, קודם כל, ללמוד שפה בגיל כזה, זה כבר המוח כבר לא אותו דבר.
כן, כן.
ואני רוצה להגיד, ששון סומך היה נוהג לצלוף בכל מי שלא ידע ערבית, כן?
כן, כי אם לא ידעת ערבית תחילה, אתה לא יכול להיות יהודי ערבי.
אתה לא יכול להיות יהודי ערבי, אתה לא יודע ערבית.
כן.
וכו, הוא אמר את זה ליהודה, אז יהודה, אתה יודע...
למד שפה?
למד, אני אמר לך. ולמד, במקום לכתוב 80 מאמרים על זהות, ולגייס כל הפילוסופים הצרפתים לטובתו, פשוט עשה את המהלך הנכון, ואנחנו למד ערבית.
אני רוצה לחזור לחסות.
כן.
חסות יכולה להיות כאן המון דברים. היא יכולה להיות החסות שנותנים למשורר הפלסטיני תוך כדי מלחמה שהשבק מאחוריו.
כן.
חסות יכולה להיות הדימי הטורקי של בני חסות, של מעמד נמוך יותר, שהפטרונה שדיברנו עליו קודם.
כן.
חסות יכולה להיות אולי כל מעמדו של היהודי באשר הוא, כעלה נידף בהיסטוריה, כולל אגב ודאי לאור הפרהוד והפרעות שהיו שם. הבחירה הזאת של סמי בביטוי הכל כך שביר הזה, היא מה?
אני חושב שחסות, בין החסות הוא גם סוג של פיקדון.
שזה אחריות של נותן החסות?
כן, כשאני אומר לך, אני מפקיד בידיך משהו, שתשמור עליו.
אתה אחראי.
אתה אחראי. עכשיו, וזה דבר שאנחנו, וזה אני חושב, שאם אני מחפש בספר הזה סוד, אני רוצה להגיע אל הסוד הזה. שרחל, לוקחת אחריות על פתחי.
המשורר,
נותנת חסות לפתחי. ובעצם מתוך הרגע הזה של מתן החסות לפתחי, מתבררת השאלה של יחסיה של ישראל כולה, אל הפלסטינים שהם אזרחיה. כלומר, באיזה מקום אנחנו אחראים על האנשים האלה? לא רק לכלוא אותם ולענות אותם ולהכניס אותם במשטר צבאי ולרדוף אותם וכו'. כן. אלא העניין הזה גם שאנחנו צריכים לקחת אחריות. אלה הם אנשים שההיסטוריה הפקידה אותם בידינו. כן. בדיוק כמו שההיסטוריה הפקידה אותנו כבני חסותם של אנשים אחרים.
כלומר, שבעצם אתה טוען שסמי שם כאן סוג של כתב אישום, או אני מאשים כלפי החברה הישראלית, שלא מבינה את היהודי הערבי שבקרבה, ועוד יותר פחות מבינה את הערבי הערבי שבקרבה.
כן, והייתי מוסיף, שבעצם, וזה נושא שאנחנו חוזרים אליו הרבה בתקופה האחרונה, בעקבות הפיאסקו שלא נדבר עליו עכשיו, של מה שקרה עם התערוכה של יהודי ערב בפריז לפני שנתיים.
אני לא יודע על מה מדובר, מה זה?
הייתה תערוכה על יהודי ערב באינסטיטוט דו מונד ערב, שהיא הוחרמה.
על ידי הערבים,
כן? ואז יצא איזשהו מסמך שקבע שהיהודים הערבים הם קורבנות של הציונות. כן. אפשר להגיד, אפשר להסכים עם הרבה דברים, אבל הבעיה היא גם כן שהיהודים הערבים, יש חשבון עם מדינות ערב. אני לא מדבר על הפלסטינים, רוצה להדגיש את זה. העניין הוא זה שכאילו, כשסמי מצביע, מפנה את האצבע למדינות ערב, מה איתכם? כלומר, איפה אתם? אפילו שחסות זה מושג מדיאבלי ולא מודרני, ואנחנו אמורים כולנו להיות אזרחים שווים וזה, בסדר, היינו מופקדים אצלכם, אתם לא שמרתם על הפיקדון. עכשיו, איך אנחנו רואים את זה בחסות? כי מרדוך נכלה, מרדוך שהוא איננו סמי, אבל זה סמי שיכול היה להיות סמי, נכלה אחרי בשנות ה-50, כשיש מסע של רדיפות נוראי בעיראק נגד הקומוניסטים, פהד, המנהיג המיתולוגי של המפלגה מוצא להורג, וזה, הוא נכנס למרדוך נכלה. ואז סמי מיכאל בחסות כותב, שהוא כותב, ב-58, זה גדוד חיילים נבערים מדעת, תקף את הארמון של המלך, ביטל את המונרכיה, ובעצם הגשים את החלום הקומוניסטי, הפך את עיראק למדינה חילונית, לא מונרכית, עם נטייה מאוד מאוד חזקה לשמאל. Mm-hmm. כן? זה הבאתיסטים בשנות ה-60 יגמרו על זה, וסדאם ישים על זה את הקץ, כן, אחר כך. אבל יש איזה רגע שמאל, מאוד מאוד שמאלני, בתקופה הזאת עם מהפכת עבד אל-קרים קאסם. אבל, מרדוך יוצא מהכלא, כיוון שמשחררים את הקומוניסטים מהכלא. אבל בהיותו יהודי, המשטר החדש מגרש אותו לישראל. כלומר, בוגד בחסות, לא נותן לו את החסות. כן?
וכשהוא מגיע לישראל, וכשהוא... אז הוא בעצם לא מתקבל.
וכשהוא מגיע לישראל, הוא לא מתקבל. לא מתקבל,
גם כעיראקי, כלומר, בעיראק הוא יהודי, בישראל הוא עיראקי, ובשניהם הוא קומוניסט.
ובשניהם הוא קומוניסט, ואם עכשיו נחזור לדמותו של סמי מיכאל...
וואי, זה דמות מורכבת, לא חשבתי על זה, כן.
ואם נחזור לדמותו של סמי מיכאל בסיפור הזה, כן, ויש להדגיש שכאילו, למרות שכל בן אדם סביר יכול למצוא אלמנטים אוטוביוגרפיים, בסופו של דבר המרדוך זה לא סמי, אבל אם נחזור לדמות של סמי, סמי הוא, לפי דעתי, הוא בגלות בישראל כי, בגלל שני דברים. הוא הומניסט עד הסוף, וזה גם בולט בזה שהוא כל הזמן מכריז על עצמו ברעיונות שהוא אתאיסט, ומתעקש על זה. וכמובן, נשיא במשך עשרות שנים של האגודה לזכויות האזרח, וכל הדברים, ומתנגד לכל צורה של דיכוי ושל של גזענות באופן מוחלט. אבל וגם הוא בגלל שהוא כופר. הוא כופר, הוא לא אנטי-ציוני, הוא אומר, אבל הוא בוודאי לא ציוני, הוא כופר. הוא גם כופר בדוקטרינות הקומוניסטיות.
שאני חושב שיותר משהו עוסק בלהיות לא, כופר זה, כופר במה שהוא, הוא מציג אלטרנטיבה של כן, וגורם לאחרים להגדיר אותו. באיזה מובן? הוא מקבל פרס מפעל חיים מטעם הקרן לשם שולמית אלוני. ואז הם כותבים שהוא בחיר היוצרים העבריים, שקידמו את התרבות המשותפת, או שביצירתם תרומה יוצאת דופן לקידום זכויות אדם, צדק חברתי וחיים משותפים. כלומר, הוא יצר אלטרנטיבה פוזיטיבית שכל מישהו לא כמוהו, נאלץ להגדיר, הוא מגדיר את עצמו okay. על פי סמי, לא סמי מגדיר את עצמו על סמך ההתנגדות שלו.
כן, okay. בדיוק. וזה הפרויקט הגדול של האיש. זה, המקום הזה, אני חושב שהוא מקום ייחודי, וכיוון שאני היסטוריון, אני חייב למקם את זה על איזשהו רצף היסטורי.
Okay, תמקם.
אם אתה רוצה למקם את זה, ואתה מדבר על העמדה ההומניסטית הזאת, בשנות ה-70 של ישראל, שהיא... היא כופרת בציונות, אבל היא גם כופרת באידיאולוגיות כמו הקומוניזם הסובייטי, כן, שבו הוא מטפל בספר, כן.
הדוגמטי, הנוקשה, חסר הרחמים גם.
כן, שהבטוח בעצמו, כן, ובטוח בדרכו, כן, וברומן זה מאוד מאוד ברור שסמי לא שמה, כן. זאת עמדת שאומר, קודם כל אני רוצה, קודם כל אנחנו צריכים לתת למצוא מקום לכופר בתוכנו.
אתה יודע, אני תוהה אם היום, יכול להיות שהיום היה יותר קשה לכתוב את הספר הזה מאשר בשנות ה-70.
הרבה יותר קשה לדעתי, ויותר מזה, לפי דעתי אחת הטרגדיות, זה אחד הרומנים המזרחיים הראשונים. אבל הוא רומן, קודם כל הומניסטי, לכן אסור לקרוא אותו כרומן מזרחי, כי
לא, לגדיר... זה לא הוריד אותו, זה לשנמך אותו למשהו אתני.
לשייך אותו לקבוצה מסוימת, זה לגרוע מההומניזם המוחלט, והאוניברסליזם המוחלט של הספר.
אני רוצה אבל לשים משהו, כן. לנסות באמצעותך, לא רק כהיסטוריון, אלא כאוהב את התוכן הספרותי, זה משהו שהוא נראה לי סתירה פנימית מסוימת. הערכים שאנחנו מדברים עליהם, ההומניזם, הצדק, השוויון, הם בסוף ערכים יותר מערביים מאשר ערביים, או יותר מהתרבות הנוצרית המערבית מאשר המוסלמית הגדולה. ואותו סמי, שנעמד לצד הערכים האלה, אומר בהתרפסות לתרבות האירופאית, אומר הוא, אינני סבור כי רכשנו את אהדת אירופה. אך בהחלט קנינו את שנאתם העזה של עמי ערב, הן כסוכנים המשרתים אויב מסוכן, והן כממשיכי הכיבושים של אותו אויב, למור הקולוניאליזם. עמי ערב שילמו מחיר כבד מאוד למען מיגור הכיבוש האירופאי. מאבקם גבה קרובנות רבים, אך פורמלית הם השיגו את העצמאות. מה הוא בעצם אומר? עמי ערב נתנו מלחמה קרובה, פוסט-קולוניאלית אדירה, שילמו עליה מחירים, אולי עד עצם היום הזה, משלמים עליה מחירים. ואני מבין למה הם לא אוהבים את התרבות המערבית, וזה שאנחנו הישראלים מתגדרים בהיותנו, איך אמר החבר שלך, וילה בג'ונגל?
כן.
אנחנו מגדילים את הניכור עם הסביבה, אבל באותו זמן הוא נעמד על הערכים המערביים עצמם.
נכון. לכן בעצם אנחנו צריכים לראות איפה, לכן אנחנו בעצם צריכים לראות אם אנחנו יכולים לחפש ערכים ש, ו, שאנחנו יכולים להסתכל עליהם בצורה אוניברסלית. באיזה מובן? זה שהמקור הסמכות שלנו היום, מבחינת מה שאנחנו קוראים לו ערכים הומניים, הוא מגיע מהנאורות, ואנחנו ממקנים את הנאורות באירופה, זה כאילו זה ערכים אירופיים. אבל הם קודם כל ערכים אנושיים, שחשבו עליהם בני אדם מסוימים, שבמקרה ברגע ההיסטוריה הנזה, חיו באירופה. אם אנחנו נסתכל על זה בצורה כזאת, אז אנחנו יכולים אולי לפתח איזושהי תפיסה של היסטוריה של ערכים הומניים, שבעצם יש לך שלבים של האנושות, ושיש כל פעם מקום אחר, הוא זה שנותן את התרומה שלו למשהו שהוא מצטבר ומזין, ומזין את הערכים האלה, כן? ואני אתן דוגמה, ונחזור לספרות דרך זה. בוא נעשה פרפרזה על משה שמיר, כן? אליק בא מן הים. אז הנאורות באה מהים? אני אגיד לך, לא, הנאורות לא באה מהים. הנאורות באה מהאסלאם המדיאבלי. הנאורות באה מערכים של האסלאם המדיאבלי, למשל, כל הנושא של מדע.
בגדד, עד המונגולים הייתה בית החוכמה.
בדיוק.
עד שבאו המונגולים, רק שנגדיר את זה, זרקו את הספרייה לים, והפרט והחידקל היו שחורים מרוב דיו.
בדיוק, בדיוק. אז או נגיד, כמובן, אי אפשר לעשות איתי פודקאסט ולדבר על קונפוציוס, אז בואו נדבר על כל המורשת הסינית והמזרח האסיאנית. הדברים האלה תמיד באו במגע. אז אם אתה מדבר על זה בצורה כזאת, ואתה גם, אגב, בודק את ההשפעות, ומה אבות הנאורות קראו, ומה הם דמיינו שהם קוראים, אז אתה רואה שהם התעניינו למעשה, באזורים שאינם היו אירופה כמקורות להשראה.
תראה מה הוא אומר, הוא אומר דבר כן. מדהים. סליחה, אני מקבל את מה שאתה אומר, שהוא הצליח לשאוב מההיסטוריה המוסלמית הגדולה, ערכים אוניברסליים, ולא בהכרח לשאול אותם מאירופה. זה בעצם התשובה שלך אליי. הוא אומר, מה, עכשיו אני מבין מה שהוא אומר. הוא אומר, היהודי בארצות ערב, היה פתוח לתרבות הערבית בימי הזוהר שלה, כמו גם בימי השפל, למין אנדלוסיה המשגשגת והאימפריה האבסית המפוארת, ועד עידן האפליה תחת הכיבוש העות'מאני. בין יהדות הגטאות, השטטל של מזרח אירופה, לבין יהדות ארצות ערב לא היה מגע. בעיני יושבי הגטו, היהודי מדבר ממלושן, כלומר יידיש, לעומת זאת היהודי הערבי, שנהנה מחופש התנועה, למד שקיימים יהודים ברחבי העולם השונים ממנו, בשפה ובמנהגים, עם זאת לא ידע דבר על יהדות הגטאות הסגורה על עצמה. הוא בעצם מציב בפני ישראל בחסות, אבל לא רק בחסות, בכל הספרות שלו אני חושב זה עולה, אנחנו היהודים הערבים באים עם עומק ואושר הרבה יותר גדולים מתרבות הגטו שלכם.
כן, ויותר מזה, זה שהוא מדבר על הפתיחות של היהודים בתקופה הבאסית, יש לזה גם כן הסבר של השפה עצמה, של היהודית הערבית עצמה.
הסביר.
וזה, נחזור לזה.
זה כבר התחומים שלך פרופר.
כן, וזאת תגלית, אגב, תגלית מדהימה של אחד מהגדולים שבפרופסורים לשפה וספרות הערבית שאי פעם חיו על כדור הארץ, ובוודאי בישראל, פרופסור חיים בלנק.
כן.
שחיים מורו של ססון סומך.
שהיה, נגיד, היה בלשן ירושלמי אדיר, נפצע במלחמת 48, היה עיוור, בלשן עיוור שלא יכול לקרוא, אבל שם את כל היסודות להבנה שלנו, לשיחה המזרח תיכונית, הלבנטית.
וביותו, כיוון שהוא עיוור, מה שאחד הדברים שהוא עושה, כשמתחיל להגיע יהודי עיראק, הוא מתחיל לרעיון אותם, ולשמוע את השפה שלהם. ואז הוא חושף משהו מדהים. מה שאנחנו קוראים לו יהודית ערבית עיראקית. יש מילים, כמו למשל, שיטחה. אתה יודע מה זה שיטחה? זה ליל הסדר, זה בעצם עיוות של המילים השטחה.
שיטחה.
כן, ליל תשטחה, אתה אומר, זה ליל הסדר.
אוקיי.
זה הלילה שבו...
כך אומרים אצלכם בבית, נגיד?
כן.
אתה בא לשיטחה?
כן, אתה בא לשיטחה, כן. או שיש לך דברים אחרים, שזה בעיקר מהליטורגיה. אבל, אם אתה בודק את הדיאלקט של היהודים, ואגב גם הנוצרים, אתה מגלה שבעצם יהודי עיראק, מדברים, ואגב, זה בדיוק, יהיה לך קל להבין את זה, בגלל שזה, היידיש והלדינו מתנהגות אותו דבר. מדברים בעצם את הדיאלקט שבו דיברו כל תושבי עיראק בתקופה העבאסית, יהודים, מוסלמים ונוצרים. כלומר, זו התקופה שהייתה פתיחות וכו' וכו'. מה קרה אחר כך? היו שתי פלישות של שבטים ערבים מחצי האי ערב לעיראק, והם כבר התערבבו רק עם המוסלמים, ביותם מוסלמים. אז היהודים והנוצרים
נשארו בשפה הקמאית יותר.
נשארו בשפה הקמאית יותר, כן. שהיא דומה מאוד לערבית קלאסית, ויש בה הרבה פעלים בערבית קלאסית, כן.
מעניין.
ואני גם, אגב, הבנתי שגם בערבית יהודית מרוקאית יש את אותה תופעה, כלומר שזה בעצם רובד קדום יותר של השפה. עכשיו, מה קורה פה? ההסתגרות שהוא מדבר עליה קורית אחרי התקופה האבאסית, כי אם הם לרחשו את הערבית בתקופה של האבאסית, אז כאילו זה היה התקופה של פתיחות, זאת הייתה תקופה בעצם שבגדד הייתה גם בירה קוסמופוליטית של כל העולם, זו הייתה בירה שבה מתרגמים את הפילוסופיה היוונית לערבית, ומשם היא משפיעה על כל העולם, היא משפיעה מצד אחד על אבן סנה, אבי סנה שגר בבוכרה, כן, ועל קינדי ועל פרבי, אבל גם על הרמב״ם.
על כל תחומי החליפות, מבגדד ועד קורדובה.
כן, ועל איבן רושד, וגם גם על הפילוסופים הנוצריים בימי הביניים באירופה, שצורכים את ה...
דרך קונסטנטינופול, דרך...
לא, דרך ספרד.
דרך ספרד, דרך חצי האי האיברי, כן.
כן, שצורכים את הפילוסופיה הזאת. כלומר, ופה אנחנו יכולים לעזור לנקודה של הנאורות, כן? הפילוסופיה הנוצרית המדיאבלית, כן, על הגדולים שבשמות, כל השמות הגדולים, כן, היא לא באה מהים, היא באה מהמזרח.
לא, נפתח כאן סוגריים, כי אתה, אני הזהרתי אותך לא לגלוש, ועכשיו אני נופל לתוך הזהרתי, אירופה שהייתה, מה שנקרא, בדארק אייג'ס, בימי הביניים, לא יודע כמה דארק הם היו, אחד המפתחות שפתחו את המנעולים של אירופה, של 100 שנים, של 1,000 שנות ה... ימי הביניים, היה המגע של הצלבנים במזרח עם התרבות הערבית המפוארת, כן. בין השאר עם זה.
בין השאר עם זה, וגם אבל יש לנו, הרעיונות זורמים לא רק דרך, לא רק דרך הצלבנים, זה מתורגם וזה נצרח.
כן.
כן? מי שקורא את האיגרת של הרמב״ם, לאבן תיבון, לא לאבן תיבון, שהוא מסביר לו איך לתרגם אותו לעברית, לערבית לעברית, הוא מונה שמה, זה רשימה ביבליוגרפית מוערת של כל הפילוסופים הגדולים של העולם
הערבי. בוא נחזור אלינו, תשמע, אנחנו כל הזמן נעים פה על ציר של הוא מיעוט מורכב, זאת אומרת, סמי עומד על פינת המיעוט, הוא יהודי, הוא קומוניסט, הוא אוהב ערבים, הוא מכבד ערבים, הוא הומניסט במקום okay. של לאומנות גדלה והולכת okay. בישראל, אוקיי? Okay? בין השאר גם כואב כאן כאב עצום את האפליות של הממסד החיפאי. אומר, כן, חיפה עיר נהדרת, והכל טוב, וכולם כן. נותנים שם חסות, כן. אבל המפייניקים של ההסתדרות, והאשכנזים של הקומוניסטים, הוא לא מרוצה מהם.
לא.
תשמע מה הוא כותב, כן. ותגיב לי על זה רגע.
בסדר.
כי יכול להיות שהזהות הזאת עוד מפעמת. הוא אומר, יהודי ארצות ערב, רובם ככולם זרמו אל המדינה החדשה כפליטים, כפליטים. בעיני היישוב הוותיק, יהודים אלה לא היו שונים בהרבה מהאויב הערבי המובס. הם דיברו בשפתו, הם אימצו את מנהגיו, הם היו כהי אור כמותו, ואפילו העניקו לצאצאיהם שמות ערבים. איך קראו לאבא שלך קודם?
עזיז.
עזיז, לרן כהן קראו?
סעיד.
סעיד, אוקיי? לפועד עדיין קראו פועד, כן. אוקיי?
וההורים שלי אגב גאים בשמות שלהם, עזיז ובושרה, צריך להזכיר את זה, להגיד את זה.
ובעיני היישוב הוותיק הם היו פרימיטיביים ונחותים, ממש כמו אויב שהכריעו אותו בשדות הקרב, האלם היה גדול. מנהיג מקרב היישוב הוותיק, כך אומר סמי מיכאל, ביטא את תחושת התסכול אז באומרו, המדינה קמה בשביל עם אחד, אנחנו אשכנזים המזרח אירופאים, ובא להתיישב בעם אחר. האם הפער הסוציולוגי, התוך יהודי עכשיו, לא היהודי ערבי, זה דבר שנרפא מאז, או שהוא עוד מפעם, הוא עוד חי?
הוא עוד חי, אבל אנחנו יכולים לראות פה עכשיו כיוון שסימן לנו מה לעשות עם הפער הזה. הוא סימן לנו, לפחות לי, כיוון אוניברסלי, לא אוניברסלי במובן שהכל בסדר, אלא של חתירה לעמדה אוניברסלית, דרך העמדה ההומניסטית הבלתי מתפשרת, וגם אני חושב דרך העמדה הכופרת, ותבקש
ממני... כן, הוא היה אנטי-קלריקל, הוא היה נגד החרדיות, הוא פחד ממנה.
כן, ותזכיר לי אחר כך תכף לדבר על פסוק קטן בחסות, שאני שם מבסבס את העמדה הכפרנית. אבל הוא כאילו אמר, אל תלכו, אל תקחו את המקום הזה של הפערים למקום של עמדה של זהות. מה קרה עם המזרחים? אחרי, בוא נגיד, אחרי 1981, אחרי נאום הצ'חצ'חים של בגין, שזה, אני סופר גם את תמי, של אהרון אבוחצירא, אני סופר את ש"ס, אני מגיע לראשית שנות ה-90 ולהתחלה של הארגונים המזרחיים.
קשת המזרחית.
כן, והלגיטימציה וזה, ואז אני מגיע לשנות ה-2000 וזה, ואני מודה ישר שהמרקסיסט שבי, אני מתקומם על זה, הולכת לכיוון של שאלות של ייצוג. לא ייצוג של כמה נציגים יש לנו בכנסת, אלא ייצוג של איך אנחנו מיוצגים בתרבות. כלומר, זה הופך להיות המוקד של השיח המזרחי. כן.
של ספירה בעצם?
לא, אני אמרתי, לא ספירה כמה אנשים יש פה וזה, אלא עכשיו המזרחי מיוצג בתרבות הישראלית. עכשיו, אני לא פוסל את זה, אבל זו השאלה שאנחנו עוסקים בה, במקום שאלות של חברה, מעמד וכו'. יותר בשאלות האלה מאחרים. והדבר השני שאנחנו עושים, זה שהזהות המזרחית הפכה להיות תכלית לעצמה. כן. כלומר, היה שלב שהיה הכרחי לפתח זהות מזרחית. כן, אבל היא הפכה להיות העיקר, היא לא הפכה להיות איזשהו
כלי. תן לי דוגמה למשל של מי אשר הופך או הפך את הזהות המזרחית לתעודת הזהות.
ספר שקוראים לו תעודת זהות, למשל.
אוקיי.
עוסק בשאלות של הזהות המזרחית, מהי הזהות המזרחית, מהי מזרחיות, מי הוא מזרחי, כן. אז בזה אני אומר, אם אנחנו עוסקים בשאלות האלה, אנחנו מגיעים בסוף לספר כמו ישראל השנייה. כן, ובעצם להפיכתו של הפער והתינה שמייצר הפער הזה למשאב פוליטי, כן, שמנוצל באופן בוטה ב-15 השנה האחרונות, ובוודאי מאז 2015, וביתר סט מאז 2019.
בוא נלך לעוד...
סמי סימן לנו כיוון אחר, זה מה שרציתי להגיד.
שהוא...
הומניסט בשמש, כן, כמו שנאמר פעם על, על, על בר קמי, מה זה הומניסט? מסתכל על הבעיות ללא מסו פנים, מצביע עליהם, בין אם זה האשכנזים ששולטים בחיפה המפייניקית, ובין אם זה קומוניסטים דוגמטיים שנמצאים שם לכאורה מהצד השני, כן, עמדה אוניברסלית אמיתית, הומניסטית אמיתית, שלא אומרת עכשיו, הזהות שלי היא העיקר, כן, עכשיו, יכול להיות שהמזרחים היו צריכים לעבוד על הזהות שלהם כדי להתגבש, כדי לייצר איזשהו משקל נגד להגמוניה האשכנזית. אבל מרגע שהזהות הזאת הופכת להיות תכלית לעצמה, אנחנו מגיעים לשטויות כמו מה שאנחנו רואים עכשיו בארץ עם השיח המזרחי. כן.
בוא ניקח עוד, נחזור, נדבר בסמי נכבדות. כן. יש בישראל סופרים שאחת לחצי שנה כותבים מאמר בהארץ, אחת לשמונה חודשים מדברים בהפגנה וחוזרים לכתוב את ספריהם. סמי לא היה סופר מטיף. הוא גם לא עמד מן הצד, הוא היה אקטיביסט, כלומר, כל מה שהוא כתב עליו בספריו ובמאמריו, שאגב מרתקים לא פחות מאשר ספריו, הוא גם היה אקטיביסט. אתה הזכרת שהוא עמד בראש האגודה לזכויות האזרח, אני חושב שהוא בתקופה מסוימת גם היה מאוד פעיל בבית הגפן. כלומר, תבנה רגע את האישיות של האינטלקטואל האקטיביסט.
כן. זה מקום שחבל שידידתי וחברתי אורית בשקין לא נמצאת פה. כי אני חושב שהוא לקח את המקום הזה של האדב, האדיב, כן? בערבית זה מצחיק. בעברית אנחנו אומרים אדיב, אנחנו מדברים על משהו שמישהו הוא אדיב שהוא מנומס. אבל אדיב זה משהו הרבה יותר רחב בערבית. קודם כל זה אדם שהוא מלומד. אדם שיש לו שליטה בשפה, כן? בדרך כלל האדב, כשאתה מדבר עליו, זה ספרות. כן, אבל זה הרבה יותר מזה. זה אני נותן לזה קצת פרשנות קונפוציאנית, אבל זה מישהו שיש לו ערכים אוניברסליים, זה מישהו שרואה בנוכחות שלו ובמהות שלו כלי לקידום לקחת את האנושות למקום יותר טוב. כן? עכשיו זה מתחיל מהמקום של הסופר, כי במקור אדיב זה סופר, כן? או איש, הייתי קורא לזה man of letters, כן, איש של אותיות.
תלמיד חכם.
כן,
תלמיד חכם. בר-אוריין.
בר-אוריין, כן. בר-אוריין, אבל בר-אוריין בצורה כזאת שתלמודו הוא מראש מוכוון פעילות, כן? בין אם זה כתיבת רומן, זה פעילות, ובין אם זה כהונה כנשיא...
כמו שחזל אומרים, תלמוד תורה מביא לידי מעשה.
כן.
כן.
אז זה בדיוק המקום שהוא היה בו, בהרבה הרבה דברים כאלה של פעילות. אני יכול להגיד לך, אני הרצתי עצה מהרבה שנים, כן? מהרגע שקראתי את... הרומן שלו הראשון היה אגב רומן לילדים, סופה בין התקלים.
זה לא שווים, זה לא רומן השוויון?
לא, זה שווים ושווים יותר.
שווים ושווים יותר.
כן, זה 79. ב-75
יוצא... זה הראשון.
ספר ילדים, יוצא ספר ילדים.
טוב.
זה לבני הנאורים, יצא ב-1975, והגיבור של הספר זה יהודי עיראקי, ילד עיראקי שקוראים לו נורי. ובמקרה לגמרי, הדוד הכי אהוב עליי, אח של אמא שלי הקטן, קוראים נורי. לו נורי. אז אני הייתי בטוח שזה עליו, כן? אני היה לי, הזדהיתי עם זה בתוך שנייה, כן? אני על דרך הפשט, זה נורי, זה נורי. אז דמיינתי שכאילו... נורי שרץ בדקלים של החיידקת, זה הדוד שלי, כן. עכשיו, לימים הכרתי אותו, כשהכרתי אותו זה היה, אגב, לא בארץ, זה היה דווקא בלונדון, בכנס שאורגן, אגב, גם יהודה היה שם ואחרים, ססון סומך, היו שם, זה היה אחד משני כנסים שארגנו, של עיראקים מכל הדתות.
מעניין.
והוא היה... והוא היה דמות מאוד מאוד משמעותי בזה, כי אחד הדברים שהוא עושה מהרגע של מלחמת המפרץ הראשונה ב-91, זה לעבוד על הנושא הזה של סולידריות עם העיראקים, עם העם העיראקי, שאנחנו הותרנו אותו מאחור, כשעזבנו ובאנו לישראל.
כמו אותה הפרדה שהמשטר הישראלי עושה היום בין המשטר האיראני לעם האיראני, אז הוא עשה הפרדה בין סדאם חוסיין לבין השכן הערבי ברחוב.
בלי שום ספק, בלי שום ספק. ואגב, האירוע הזה ב-2004 היה אירוע מרתיט, כי מרבית האנשים שם היו אנשים שגולים. עכשיו, תגיד לי, בהיסטוריה של עיראק, תגיד לי מתי גלית ואני אגיד לך מי אתה. אם גלית בשנות ה-30, אתה נוצרי או אשורי. אם גלית ב-51, אתה יהודי.
אבא ואמא גלו מתי שלך?
50, עם כולם, 51.
כן, אוקיי.
אם גלית ב-58, אז היית בעצם קשור לבית המלוכה. אם גלית ב-63, אז היית קומוניסט. ואם גלית אחר כך, אז גלית בגלל כל המלחמות והפרעות והמוראות שקרו בעיראק מאז שסדאם עלה לשלטון. עכשיו, יושבים שם אנשים... מדהימים, כן? לונדון היא סוג של בירה עיראקית, של גולים עיראקים, כמו שפריס...
עד עצם היום הזה.
עד עצם היום הזה, כמו שפריס היא אהובה על הלבנונים והסורים, אז לונדון מסיבות... כל אחד אוהב ללכת למטרופולין שלו, כן? Okay. אז העיראקים, יהודים ולא יהודים, הולכים ללונדון. שם ראיתי דבר מדהים, כן? שלי זה היה כאילו, המגע הזה של עיראקי שנולד בישראל עם העיראקים שמשם, זה דבר שהוא תמיד תמיד מרגש.
איזה לא שפה יעזור, דיברתם שם?
בערבית. בעיקר באנגלית, אבל היה גם אבל היו גם שם קטעים שלמים בערבית, כולל ה-BBC בערבית שלח כתב, שהוא גם כן עיראקי, לסקר את האירוע
הזה. עשה משם ואתה פוגש בו.
כן. ושם משם, א', הוא מספר בדיחות לא נורמליות, ויש לו חוש הומור מדהים, אבל גם אני רואה אותו בקטע הזה של החסות. עכשיו אנחנו כאילו מושיטים יד לעם העיראקי שנמצא בעיראק וסובל בגלל הסנקציות ובגלל הכיבוש ובגלל המלחמות, כן? הרי זה 1991 ואחר כך 2003, זה טרגדיות לא נורמליות, זה בעצם שואה אחת גדולה.
מלחמת עיראק הראשונה והשנייה.
והשנייה, כן, כאילו, כן. אנשים מתים, יש סנקציות, המשטר מתעמר באוכלוסייה, ואחר כך כמובן פורצות מלחמות אזרחים בלתי פוסקות, בין שיעים לסונים, ואחר כך יש לנו גם את דאש וכו'. וסמי נמצא שם, ואני רואה את המדמיין אותו מושיט את היד, כן? לסולידריות עם העם העיראקי. עכשיו, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, כי אתה מסתכל על השכבות האלה של הגלות שמגיעות ללונדון ב-2004 כדי להיפגש, יהודים, מוסלמים ונוצרים, שחולקים איזושהי אהבה למולדת שנקראת עיראק, וחלקם הגדול, למשל, כל הצעירים שהיו שם, יהודה ודרומה, כן, כולל אני, זה מולדת שמעולם לא ראו אותה. כן, ולא טעמו אותה ולא הרגישו אותה, רק דרך הסיפורים של הפורים
סיפרת לי שלהם. פעם, כן. סיפרת לי פעם שהלכת עם אימא לאקספו שהיה
בדובאי.
בדובאי, תספר רגע, זה לא סמי מיכאל, אבל זה הזהות, שאימא מבקשת את התעודת זהות.
כן, אז לקחתי את ההורים שלי לאקספו בדובאי.
תערוכה עולמית, כן.
כן. ותערוכה עולמית, והם לא התעניינו בשום ביטן. הגענו לביטן
העיראקי. כולל ההייטק הישראלי.
כן, הגענו לביטן העיראקי, ונכנסנו. בסדר, הסתובבנו שם כמה דקות וזה, ואז יצאנו משם, ואמא שלי לא אוהבת לעשות שטויות. ואז ראינו שמוכרים שם דרכונים מזויפים כאלה, לא דרכונים מזויפים, דרכונים כאלה של
האקספו. כאילו היית בדוכן, בביטן העיראקי.
כן, אז היא אומרת לי, מה זה? אמרתי לה, זה דרכון כזה, שכאילו כל ביטן שהיינו, מחתימים לנו את החותמת של המדינה, כאילו היינו במדינה. אז היא אומרת, תקנה אחד. אמרתי, לא, אני רוצה שיחתימו לנו ב...
שהיינו בעיראק.
שהיינו בעיראק. אז היא אומרת, תקנה שלושה.
כן.
הלכנו חזרה, והיא באה, והיא נותנת את הדרכון הצהבהב הזה, שזה צעצוע, מסכן הבן אדם, למישהו שעמד שם בשער, אומרת, תחתום לי שהייתי בעיראק, והיא אומרת, אתם גירשתם אותנו, אנחנו רוצים לחזור. עכשיו, העניין היה זה שכאילו, החותמת הזאת היה בעצם בעיניי באותו רגע, ואני ראיתי את הדרכון, אני ראיתי את הלסה פסה הזה, אצל דוד שלי, כי רציתי לראות, אז הוא הראה לי, של אח של סבא שלי, הוא הראה לי, ואז ראיתי ממש מה שהיה כאן, כתוב שם וכל הדברים האלה, והבנתי את העומק הזה של הטראומה.
של הגירוש.
כן. יותר מזה, חבל שאין לי פה את התמונה ממש, אבל יש לי תמונה בבית של סבא שלי, שהוא מצולם עם ילדיו הקטנים.
שזה סבא אבא, סבא של אמא?
אבא של אבא שלי, מצולם עם...
אבא מצולם שם? אבא דוד מצולם שם?
מצולם שם, כן. היו לו הרבה ילדים לזה, אבל כל הילדים הקטנים מצלמו בתמונה אחת, לפספורט שהוציאו בשבילו. עכשיו, כל מי שהוא מתחת לגיל 16, אז מצלמים אותו יחד עם האבא. וככה צולמה התמונה הזאת. עכשיו, כשהיהודים האלה הגיעו לישראל, כעבור כמה ימים, או אפילו לפעמים כמה שעות...
כן, זה הטיסה.
היו לוקחים את התמונה הזאת מהפספורט העיראקי, זורקים את הפספורט העיראקי, נותנים לאנשים שם עברי ומדביקים את זה ל...
מה היה השם של העיראקי של סמי מיכאל? זה לא היה מיכאל.
לא, כמל, כמל סלאח מנסור. אם כי ברומן של, בספר של יגאל שוורץ שעשו עליו, נסיך ומהפכן, כתוב סלח, כי א' מיד אחרי
כן,
הסם.
כן.
אז אני לא יודע אם זה סלח או סלח.
אבל הוא לא חזר לזה סלח. אף פעם, נכון?
לא, הוא הגיע...
כן, כי אתה חזרת לשם בנית, מה זה בנית בערבית עיראקית?
בנית זה בעצם פועל בניין, או מישהו שעוסק בבנייה.
מישהו היה לכם מסורת של פועלי...
לא,
אבל אתה כן חזרת לשם, למשל.
כמו כל העיראקים, אנחנו צאצאים של דוד המלך. לא, אף אחד היה פועל בעניין. אבל...
למה? ניתם את בית המקדש.
כן, כשהגיעו לארץ, אז יש הרבה וריאציות, תלוי איך הפקיד מהסוכנות שמע את השם. אז יש כאלה שזה נהיה בנייד, יש כאלה שזה נהיה בניית. רוב המשפחה שלי נשארו בנית, ולכן אני חזרתי.
אבל חזרתם לזה, וסמי לא חזר לשמו. הוא נשאר סמי מיכאל.
כן, אבל הוא גם לא עברת את זה לגמרי.
אוקיי.
כן, כי זה סמי. זה לא כמל, זה לא...
אני... תשמע, צבנו כאן... לקחנו את חסות והשתבשנו בזה בתור תירוץ כדי לדבר על איש שאני באמת מאוד אהבתי אותו כאדם וכסופר על אחת כמה וכמה, אתה גם במובנים רבים הוא מורה ורב בתורת הזהות שלך, במובנים רבים.
בלי שום ספק.
אני לא יכול להגיד את זה על עצמי, כי לא הייתי בתוך העולם הקומוניסטי, רק בתוך העולם ההומניסטי שלו.
כן.
אני רוצה לעשות משהו שאף פעם אסור לנו לעשות אותו, ובכל זאת לשאול, כשאתה לוקח את כל היסודות האלה של סמי מיכאל, כשהוא, מתוך היסודות האלה, כשהוא מסתכל, או כשאתה מסתכל על ישראל, פלסטין, מזרח תיכון דהיום. זה מקום עם פוטנציאל לאופטימיות, או כישלון של הפסימיות? כל הנבואות שלו מתגשמות.
כל הנבואות שלו מתגשמות, אבל בסופו של דבר, הדרך שהוא סימן, היא עדיין קיימת.
אפשר לחזור אליה?
אני לא יודע אם אפשר לחזור אליה, אבל אני לא חושב שאנחנו יכולים להחליט שאנחנו לא יכולים לחזור אליה.
תסביר.
אין לנו זכות, ואין לנו, ואסור לנו להחליט, שצעדנו בדרך שאין ממנה חזרה, במקום מבחינת האימות הזה. ויכול להיות, יכול להיות שהדרך להתחיל לחזור למקום הזה, זה דווקא לשחזר את הערכים האלה, הערך הזה של חסות, שהוא מתמודד איתו, שזה בעצם ערך מדיאבלי, שנגזר מהמשמעות שהיהודי, הוא בעצם מופקד אצל המוסלמי, ולכן המוסלמי חייב לשמור לו על הביטחון, שזה המוטיב של החלק העיראקי של חסות. כן? זה הרגע שבו המשפחה דופקת על הדלת של הבריון השכונתי, ואומרת, אתה תגן עלינו מפני הפורעים. והוא פותח את הדלת ומכניס אותם. וזה המקום שבו סמי מעמת את החסות הזאת עם החסות שרחל, הבת של הקומוניסטים האשכנזים שנשואה למרדוך, פותחת את הדלת והיא גם כן רילקטנט, היא גם כן לא כל כך רוצה לעשות את זה. כן? מכניסה את פתח חייליה הביתה ביום כיפור, במלחמת יום, בזמן מלחמת יום כיפורים. זה שני מודלים של חסויות, כן? זה שני מודלים של חסויות. זה החסות מדיבלית לגמרי, שמטילה בעצם, אומרת לאסלאם, אתה צריך לקחת אחריות. והאחריות שלך זה שבני המיעוטים המופקדים בחברה ובמדינה שאתה יצרת, הם באחריותך ואתה חייב לשמור על ביטחונם. כן?
אם לי יש איזשהו טייקינג, מה זה, לקיחה, איך נגיד טייקינג בעברית? אם יש לי איזה לקח.
לקח, כן.
טייקאווי זה בוולט.
כן.
אוקיי, אם יש לי איזשהו לקח מכתיבתו, יש משהו אחד בצד הספרותי ומשהו אחד בצד האנושי, אנושי פוליטי. בצד הספרותי, מעטים הישראלים שכותבים רומנים פנורמיים שהם חברתיים והיסטוריים ותרבותיים עצומים, עם המון כבוד לכל האנשים השבורים. רבים מהרומנים הנכתבים בארץ ומהספרות היא על כאן ועכשיו וקטן ובורח מהמציאות ולא רץ להתמודד איתה. ובדבר השני, אני חושב שבאף מקום מעולם לא ניסינו את הדרך הזו. ניסינו את כל דרכי המלחמה, ניסינו את כל דרכי האסקפיזם, ניסינו את כל דרכי החוסר אחריות, ומעולם לא ניסינו את דרך השותפות.
כן. לא רק שלא ניסינו את דרך השותפות, לא ניסינו את הדרך שכאילו הבנו שבעצם יש לנו אחריות, א' כלפי האזרחים שבראנו אותם כאזרחי מדינת ישראל, האזרחים היהודים שהבאנו אותם ובראנו אותם מחדש כאזרחים ישראלים, ובית, כמובן, כלפי המיעוטים שבתוכנו, או האנשים הנתונים לשליטתנו, מאז 67 ולמעשה מאז 48. כן.
אבל בזה אני אשאל, אני שוב פותח, כן. דבר שכבר סגרנו. אבא ואמא שלך, שבאו מבית גידול דומה של ססון ושל אלי אמיר ושל סמי, היו מוכנים לקבל את האלטרנטיבה שהוא מציע?
אני יכול להעיד על ההורים שלי שבוודאי.
כן?
כן, כי צריך לדבר גם על המעמד הפועלים הישראלי, ששני ההורים שלי השתייכו אליו, בוודאי אבא שלי, בירושלים, אחרי 67, הם בני האנשים שעובדים איתם, הם פלסטינים.
כשווים. כמעט.
לעולם לא איזה, אני עכשיו כותב היסטוריה של המפעל שבו אבא שלי עבד בקלנדיה, באתרות.
איזה מפעל זה?
זה המפעל פרק באתרות. זה מפעל שהיה בליפטה, לפני 67, ואחרי 67, בעקבות יוזמות של בנחס ספיר, הוא עבר למה שהפך להיות שדה האזור התעשייה האתרות, ששם התקבצו פועלים מזרחים, מרביתם עיראקים, אבל לא כולם, יהודים מהשכונות של ירושלים אז, של הקטמונים וכו', והשכונות הלוויין שנוצרו אחר כך, ופועלים פלסטינים מצפון ירושלים.
הם מייצרים מה?
מרחב משותף.
לא, מה המפעל עושה?
מייצרים מזגנים ורדיאטורים. חימום וקירור, כן? חממים את האנושות ומקרים את האנושות. עכשיו, אבא שלי היה לוקח אותי בתור ילד למפעל הזה, אני גם דיברתי על זה כמה פעמים כשעשיתי איזה משהו על זה. הייתי הולך לשם, וזה היה כיף בשבילי, בחופשות. כי פתאום הוא היה מצוות אותי ללכת לשחק עם הילדים של הפועלים.
ובאיזה שפה הייתם מדברים?
הם היו מדברים איתי בערבית, ואני הייתי מבין, ואחר כך גם אני הייתי מדבר את המילים שהיה צריך כדי לשחק כדורגל, או כדי שלמדו אותי לעלות על חמור. כן. מה היה הסיפור? הסיפור היה שהם באו מהכפרים שהקיפו את של
ג'יב, ענתה,
ענתה, עקב, עכשיו, ותמיד היה סצנה כזאת שהולכים לשוק במזרח ירושלים, בבית לחם, לקנות מצרכים ולקנות ירקות וזה, ופתאום זה מישהו נופל על צוואריו של אבא שלי וחיבוקים וזה, ואבא שלי ישר אומר לי, זה עובד איתי. לא עובד מתחתיי, לא עובד מעליי, זה עובד איתי. כן? וזה היה, עכשיו, אסור להיות נאיבים, כן? היה ברור לגמרי מי זה פלסטיני ומי זה יהודי.
מי זה אדוני הארץ ומי זה הנכבש.
והיו היררכיות סמויות וזה. אבל בסופו של דבר, במפעל עצמו, מול המכונות, וזה מכונות גדולות, את הריח שלהם, ואת הרעש שלהם, אני עד היום שומע באוזניים. כן? וגם את המרחבים מסביב, זה היה מרחב כפרי, פלסטיני. דמיין את המרחב מצפון ירושלים עד רמאללה. זה היה המרחב, כן? עכשיו, במקום הזה, אנשים התחברו אחד לשני, כי זה מקום עבודה של שניהם, יש לשניהם יש את אותו בעל בית, כן? שלא נגיד מאיזה עדה הוא. וכאילו, שניהם עברו תהליכים של פרולטריזציה.
ביחד בעצם.
לא, בשני שלבים, אבל זה אותה פרולטריזציה. בשנות ה-50, מדינת ישראל מביאה 800 אלף יהודים ערבים, מרביתם בעלי מלאכה זעירים, צורפים, זה, 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 כן, או בעצם, כיוון שאנחנו מדברים גם במעמדות גבוהים, כן, מגיעים ממרוקו ומזה, מגיעים מעמד בינוני מאוד מאוד מפותח, אנשים שהיו חלק מהבירוקרטיה העיראקית.
ומנחיתים אותם למטה לתחתית הסולם.
כן, וצריך להפוך אותם לפרולטרים.
ליצרנים.
ליצרנים, לזה. עכשיו, יש פה שני מומנטים. מומנט אחד זה המומנט של הפרודוקטיביזם של הציונות, שכאילו אנחנו צריכים להיות יהודים פרודוקטיביים, זה כאילו הולך אחורה לראשית
הציונות. עשייה.
כן. כל מיני עד גורדון כאלה וזה. הדבר השני אבל, זה שכאילו מדינת ישראל לא צריכה את בעל המלאכה, את הצורף התימני. היא צריכה את הפועל התימני. היא לא יכולה, לא את הטובע התימני, התימנים היה מטביעות ותכשיטים וכל הדברים האלה, לא צריכה את גם את הלבלר העיראקי שהיה עובד בתחנת הרכבת בבגדד, היא לא צריכה. היא צריכה פועל, כן?
המשפט אחרון ודי.
כן.
אחרון ודי, כי אנחנו בהכירי את שנינו, אנחנו יכולים לבלות כאן יום יומיים ולא להפסיק. אנחנו משוחחים בניו יורק.
כן.
אנחנו משוחחים בתוך המבנה של אוניברסיטת ניו יורק NYU.
כן.
הסכסוך שסמי כל כך חלם לפתור אותו, ופעל ועשה, והעמיד תלמידים הרבה, הפך להיות אייקון של מריבת זהות צפון אמריקאית.
כן.
תסביר רגע מה קורה בקמפוס פה, בעיר הכי אפלואנט בערך בעולם, של כל מה שדיברנו עליו בשעה האחרונה, איך זה מהדהד, איך זה משתקף, איך זה פתאום קיבל כאן קיום אחר לגמרי.
כן. הסכסוך, טוב, יש לנו, יש סכסוך, יש טרגדיה, ויש טראומות, ויש מציאות שהיא מציאות אמיתית, ויש דימויים שלה. מה שקורה כרגע בניו יורק, או בוא נגיד בקמפוסים של ניו יורק, הוא בעצם שני דברים. זו תגובה אמיתית ואותנטית ולגיטימית למה שקורה. ומעבר לזה יש שכבה, בוא נגיד באמריקאית, unfortunately, כן? למרבה רוע המזל, יש שכבה שבעצם יש לנו גם עניין של דימויים. ואי אפשר להימלט מזה שיש סממנים אנטישמיים, לא אצל כולם, אבל יש סממנים אנטישמיים.
אצל האקטיביסטים?
לא אצל כולם, כמובן. אצל חלק מהאנשים, זה גלש לזה, אי אפשר להתעלם מזה. עדיף לעשות מה שסמי עשה כשהיה נתקל בבעיה חברתית, אפילו אם היא אצל קומוניסטים, כן? היה מצביע עליה. לא היה אומר, כשהיה נתקל בפער, באי צדק, באי שוויון, וזה היה מצביע עליה.
זה אי צדק, זה שוויון.
כן, וזה לא נכון. אז במובן הזה, יש לנו כאן מאבק של דימויים גם כן. ובניו יורק זה מאוד מאוד מעניין, בגלל שאתה לא יכול לדמיין את ההשכלה הגבוהה בניו יורק בלי היהודים. אתה לא יכול. כל הבתי החולים פה, כל האולמות, כל הזה, כמעט כולם, אתה הולך ב-NYU, כל בניין זה טיש, זה שטרן, זה סטיינארד וכו' וכו' וכו'. כן. אסור לשכוח. אני שמעתי הרבה מאוד השנה הזאת שזה בעצם קונספירציה, תוצאה של קונספירציה. כן. אבל לא, זה לא קונספירציה. אסור לשכוח שכל בעלי ההון הגדולים האלה, שתרמו המון המון כסף להשכלה הגבוהה ולמערכת הבריאות בניו יורק, לא עשו את זה. כי הם תכננו יום אחד לשלוט במוחותיהם של סטודנטים צעירים וזה. הם עשו את זה מסיבה מאוד מאוד פשוטה. בארצות הברית מ-1920 ומשהו, ראשית שנות ה-20, זה התחיל בהרווארד אגב, היו מכסות ליהודים, לא קיבלו יהודים.
קווטות.
כן, וזה נמשך למעשה עד סוף שנות ה-60. בגלל שהיהודים היו גורם כל כך משמעותי מבחינה דמוגרפית בניו יורק, שתי אוניברסיטאות, גם קולומביה וגם NYU, קלטו הרבה מאוד יהודים שבאו אליהם כי לא היו הולכים למקומות אחרים. אני אגיד לך אפילו משהו יותר חמור מזה. לפעמים אני מסתכל על כל הגדולים האלה באוניברסיטה, שכל אחד מהם יש לו מיליארדים, ואני אומר, וואלה, הבן אדם הזה למד ב-NYU, איך יכול להיות? הרי הוא יכל לקנות את הרווארד, מה הוא בא לפה? ואז אני נזכר, כשהאיש הזה רצה ללמוד משפטים בשנות ה-50,
לא רצו אותו.
לא רצו אותו בשום מקום.
אבל איך אתה מחבר את זה עכשיו? את המודרות של בני הדור הראשון למאגרים היהודים, למאבקים התוך קמפוסים על מה שקורה על מלחמת עזה היום?
אני חושב שהיבט, לא, שאלת אותי בהקשר של ההשכלה הגבוהה, אז אני עונה רק מהפריזמה הצרה הזו של ההשכלה הגבוהה, ואני אומר, אחד מההיבטים זה בעצם שכאילו, יש מאבק עכשיו על חופש הביטוי. כלומר, יש מאבק שהוא נראה כאילו, מה אתה מותר לך להגיד ומה אתה לא יכול להגיד, כן? מה נחשב לאנטישמיות ומה, כשאתה אומר, האם כשאתה אומר ציוני, אתה אומר יהודי בעצם, ואז זה אנטישמי ואתה בעצם לא, או שאתה בעצם תוקף את האידיאולוגיה וכל הזה. אני אומר, פה יש שני היבטים, יש תגובה אותנטית למציאות עצמה, ויש מעליה, unfortunately, שכבה שעוסקת בדימויים, בדימויי העבר של יהודי, אותו דבר גם בדימויי העבר של הערבי, אסור לשכוח. כן, שאחד הדברים שקורים בארצות הברית עכשיו, זה קרב שאפשר להגיד, atrocity propaganda, תעמולת זוועה. כן? מה זה תעמולת זוועה? שאתה מעמיד את, אתה מאשים את, מאשים בלי הפסק את הצד השני במעשה זוועה. עכשיו, שני הצדים מאשים אחד השני במעשה זוועה, כן? חלקם יש להם ביסוס, וחלק גדול מהם אין להם ביסוס. כן? השאלה איך אנחנו נצא מהדינמיקה הזו של תעמולת הזוועה.
זה אפשרי פה באמריקה?
זה אפשרי אם נחזור, ואולי נסגור את זה לסמי. זה אפשרי אם נחזור לשני מקורות, אני חושב שחסות הרומן הזה פותח. הומניזם ועמדה שהיא עמדה כפרנית.
אמרת שתצטט ציטוט, כופרני.
אז הנה, אז אחד מהדברים האלה, והוא אוהב את ה, אתה יודע, יש לו...
את האריג האדום.
כן, הוא אוהב להרוג את השסעים החברתיים האלה, בעדינות ועם איזשהו קורטוב של הומור, שאתה יודע, עכשיו אני הזכרת, פעם אחרונה שראיתי אותו, נפגשתי במקרה לגמרי בשדה התעופה, והיה לו איזה חיוך כזה, שאני דמיינתי שהוא שומר אותו רק כשהוא רואה אותי, כן, זה שיודע סינית. שתמיד זה, תמיד יצחיק אותו. העיראקי שיודע סינית. יש איזה קטע בזה שהגברת הקומוניסטית שנשואה לקומוניסט העיראקי, שנותנת חסות למשורר הפלסטיני, יש לה מנקה.
אוקיי.
והמנקה היא גם כן קומוניסטית, שהיא נשואה, היא יהודיה שנשואה לפלסטיני, קומוניסט. והיא מגיעה הביתה, היא נכנסת הביתה, והיא מנקה את הבית. אגב, היא באה מאיזה שושלת ציונית מכפר ייסוד המעלה, מייסוד המעלה וזה וזה וזה, כן. היא נכנסת אליהם הביתה, והיא גומרת לנקות, ואז סמי, שהוא המספר, אומר, ניגשה אל הספרייה לראות מה יש. ראתה כמה ספרים, מרקס וזה, מה שיש לקומוניסטים בבית.
ואז היא רואה ספר של יונסקו, כן, של ז'אן יונסקו, כן, שזה כמובן אנטי-קומוניסטי, שאתה לא תמצא את זה בבית של, של קומוניסט. ואז היא אומרת, המרדוך הזה שובב, כן, הוא גם קורא ספרות כזאת ש...
אפיקורס.
כן, אפיקורס, כן. ואז, ואז הוא אומר, הרסלה את יונסקו על חכה ויצא לקרוא אותו במרפסת. עכשיו, אני הולך לדבר על זה בעזרת השם בתל אביב בעוד כמה חודשים, אני מפתח משם איזה מקום כפרני כזה, דרך היונסקו הקטן הזה שמתחבא בספרייה, על המדע.
הוא מפרק את כל המבנה הדוגמטי.
כן, ושזה כאילו זה מנקה וזה, ומה פתאום, אתם קומוניסטים, מה פתאום יש לך מנקה בבית, שגם היא קומוניסטית, מי, כאילו, כן, והוא הופך את כל היוצרות
שלו. אבל זה ההומור שלו, כן.
כן, זה ההומור, הוא הופך את כל היוצרות, אבל, וזה מגיע ליונסקו, כן, ומכל המחזה כן, יונסקו נמצא שם, כן. א', זה מראה לך את הקוסמופוליטיות ורוחב היריעה ששם עם מיכאל, בראשית שלושה שבים שכותב את המאמר הזה, ומכניס את יונסקו, כן, לתוך המדפים היפהפיים האלה של כל הספרים המרקסיסטיים, בתרגומים של ספריית פועלים והוצאת של קיבוץ מרחביה, כן?
כן, אבל זה כי הוא גם מושפע, זה פותחים כאן, כן. הוא מושפע יותר מהספרות הצרפתית, באמריקאית זה פחות מהאנגלוסקסית, אבל זה סיפור
נכון,
אחר.
נכון, נכון.
אבל לא עכשיו.
נכון, אבל אם עכשיו נהיה, אם עכשיו נגיד שאנחנו רוצים להיות הומניסטים בכל מקום, בין אם זה בבגדד, בשכונות של בגדד, בשכונות העוני של בגדד, או בשכונות היוקרה של בגדד, בין אם זה ברמת גן או בחיפה, בין אם זה ביפו או בעזה, כן? אם אנחנו נהיה הומניסטים בכל מקום, בתל אביב, בירושלים, תעקש על העמדה הזאת, אבל גם נהיה כופרים, נהיה כופרים... בכל אידיאולוגיה שהיא דוגמטית, ציונות, קומוניזם סובייטי, אנטי-ציונות מסוימת, מזן מאוד מאוד מסוים ומאוד מאוד דוגמטי שמתפתח עכשיו, כן? העניין הוא שאנחנו צריכים לחזור למקום הזה שבו אנחנו מטילים ספק, אבל ספק כפרני,
אם אני אקח, כן?
שמוליך אותנו לעמדה אנושית.
אם אני אקח את יונסקו ואני אחבר את זה לסמי מיכאל ובזה נסיים, אני אגיד, שסמי מיכאל הוא בין קורבנות החובה של יונסקו לבין הקרנפים, שזה כולנו.
וואלה, אתה צודק.
וואלה.
כן.
וואו, צביקה, קבענו כבר בעצם את השיחה הבאה בינואר, נכון?
בעזרת השם.
לא נגיד על מה.
לא נגיד על מה, זה כאילו, זה אמור לבוא מה...
עשה.
כן, זה צריך להיות יותר רקע היסטורי וזה, ואני גם אצלם כמה דברים, כי שיעורי בית.
אלף תודות, למדתי, החכמתי, וכמו תמיד, פשוט נפלא לשוחח איתך. ביי.